טוב, תפילה שלפני הלימודי, רצון לפניך, אדוני, לא יגול אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא קשה לדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר על תמי טהור ולא על טהור תמי. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי לדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך. יערוף כמטר לקחי תיזל קטל עם רתיק, יצירים על הדשא, וחרביבים על עשב צור תעודה, חתום תורה ולימודיי. ברוך אתה, אדוני, לבדני חוקיך, וחוקיך שתרשה לא אשכח דבריך. טוב, בוקר טוב לכולן. נפתח לפני השיעור עד שהתקבצו העדרים קצת בענייני תענית אסתר שאנחנו בעיצומה. זה לא תענית עצובה למי שמנסה לעשות פרצוף עצוב בגלל הצהרון כתוב במשנה ברורה, תענית של שמחה התענית הזאת. כן, אמנם בבוקר בבית כנסת לא הייתם איתנו, אבל יש סליחות, אז יש כן קצת, כמו כל יום של צום, שיום של קצת של תפילות, אבל בעיקרון עיקר התענית, תענית שמחה. ובוא נגיד בקיצור שבעה הסברים על מה אנחנו צמים היום, מה העניין התענית הזאת ולמה. אז זה במיקרופון יותר טוב? אני יכול ככה. אז מה העניין התענית הזאת? הפשט הוא שזה זכר התענית שאסתר התענתה עם כל עם ישראל. מתי הם התענו? מי זוכרת? בפסח בכלל. אז למה עושים את זה עכשיו? כי זה אולי גרם לנס של פורים, אבל בעיקרון זה קשור לפסח, יותר צלנו בליל הסדר אותה שנה. הזכרנו, אני חושב, איזשהו למה אסתר ביטלה את ליל הסדר באותו שנה. להראות לקדוש ברוך הוא, תראה מה יקרה בלי עם ישראל. אז לא יהיה מי שיגיד את ההגנה של פסח. ואז בחצי הלילה, בלילה הוא נדע שנת המלך, ספר הזיכרונות, זה לקדוש ברוך הוא אשר הגיד מרדכי כל שנה את ההגדה של פסח, וזה מה שעורר את הגאולה. אבל אז הסבר אולי פשוט, זה זכר לתענית של אז. תענית שאז הייתה עצובה, אבל היא גרמה את הנס, תענית של שמחה. ואז בעצם התענית בעיקר תענית של תפילות, להינצל גם מהמלאק שעומד עלינו לחלוטנו תמיד. הסבר שני מפורסם, היום היה יום הקרבות, בעצם נס פורים הוא היום כמובן. היום היה הקרב היום היה הקרבות. הפורים שלנו תקנו אותו על היום שבו נחו היהודים, אבל בעיקרון יום הניצחון הוא היום. מנהג ישראל היה פעם לצום ביום של קרב, למרות שזה פוגע במלחמה, מבינים שהכוח הרוחני הוא זה מה שיחזיק את המערכה, כמו אצל שאול ויונתן, מי זוכרת, עם הדבש, והיו צמים, ואז אנחנו צמים, זה חלק הצום שהיה לעם ישראל היום בזמן המלחמה. יש ספר קו הישר, ממליץ, כדאי לכם גם לעשות את זה. יום זה מסוגל מאוד שיקבלו תפילותינו, וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר, לומר מזמור כ"ב בתהילים, תנצח על איילת השחר, מזמור של פורים, שדרשו את הכל על אסתר, ואחר כך ישפוך שיחו לפני השם לבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ואסתר שבזכותם יעתר לו השם, כמו שביום הזה עם ישראל נושע, אז זה למשוך ישועה משם. אז זה מנהג שמופיע הרבה ספרים ביום הזה. הסבר שלישי, שהצום הזה הוא הכנה לפורים, שיש משתה ושמחה, אז יכול להיות גם דברים לא טובים. מנהג האשכנזים, לשמחתנו, אנחנו כבר לא כל כך מכירים אותו, אבל בהרבה בתי כנסת עדיין נוהגים את זה. אחרי סוכות ואחרי פסח יש שלושה ימי בהג, מה שנקרא, בתי בית, סליחות מיוחדות, אחרי שיש ימים של שמחה ומיוחד משתה ושמחה, יכול להיות גם כל מיני פשלות במיוחד סביב ענייני שכרות. ממילא צמים יום לפני להתפלל שהשמחה מחר תהיה בשמחה מתוקנת. שהרבים גילוי הפנימיות של האדם הוא גם בלי עין, לפעמים מקום עם הרבה שמחה ורצון לדוגריות ולהוריד מחיצות, לפעמים אתה יכול גם להשאיר אנשים פצועים מאחוריך, אז מתפללים יום לפני זה שזה יהיה, מתוקן. אבל בואו נדבר עוד שני הסברים ניתן, שיותר אהובים עליי. הרב, הסבר אחד לבנות הרבה יותר חזק, הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, שתמיד אמרתי לעצמי, יש דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל, והרב מרדכי. זה הבדל לדרגי, זה לא כמונו רק יותר טוב. יש אחד, אתה אומר, הוא רב, הוא כמוני קצת יותר טוב אולי, הוא נולד כמה שנתונים לפניי, למד קצת, אבל יש אחד שאתה מבין שהוא לא, זה לא אותו מדרגה אחרת. אז הרב מרדכי אמר שהצום הזה הוא זכר לאסתר. כל עם ישראל רקדו ברחובות כל שנה, ואסתר המסכנה נשארה עם השמן המכוער המגעיל הזה בארמון, והיא את החיים שלה מסרה, זה מאוד... תמיד כיף כזה לקרוא טיפור המגילה, אבל מי שיש לו לב, אז אסתר אמורה להכיב לו קצת. אנחנו מתענים יום אחד לזכור שיש הרבה, להרבה ישועות, יש הרבה אנשים שמוסרים את הנפש בדרך ומשלמים מחיר מאוד כבד בשביל הריקודים של כל שאר עם ישראל. אבל ההסבר שפשוט שהוא הנכון והאמיתי, בדרך החסידות מסבירים שערב יום כיפור אנחנו אוכלים, מצווה לאכול בערב יום כיפור ולצום יום כיפור, ופורים הפוך, צמים בערב פורים ואוכלים בפורים בעצמו. ערב יום כיפור אוכלים שיהיה כוח לצום, ערב פורים צמים שיהיה כוח לאכול. פורים, קדושת הגוף הישראלי, כמו שכותב הרב קוק בעולת ריאל, שזה יום קדושת הגופים הישראלים, לשחרר את הדעת ולתת לה קדושת הגוף הישראלי. ויש יום כזה ויום כזה, אולי זכרנו פעם איזה שיעור, נדב ואביהו ניסו לעשות שני דברים ביחד, להיכנס לקודש הקודשים כמו יום כיפור, שטויי יין כמו פורים, זה לא הולך ביחד. יש יום כזה של קדושת הגוף, יש יום שקדושה היא בדלות מהעולם, ועל זה אנחנו קצת רוצים להקדיש את השיעור שלפנינו. להסביר קצת לשון המהר"ל המפורסם מאוד, שאומר פורים אין בו קדושה כלל, נקודה. זאת אומרת, פורים אין בו שום קדושה ביום הזה. מה זאת אומרת, אנחנו רגילים לקרוא מכל הספרים, זה היום הכי קדוש, והארי הקדוש אומר שיש איזו הערה בפורים שאין אותה בשום יום בשנה, הכי גדולה והכי עמוקה, איך זה יכול להיות? אז זה אנחנו רוצים לדבר, יש פה עוד דפים קצת. והזכרנו שפורים, מגילת אסתר, גילוי האסתרים, גילוי הפנימיות ב... שלושה כיוונים מרכזיים: גילוי הפנימיות של החבר, בעיקר ענייני האחדות, לכנוס את כל היהודים, מחצית השקל כמו שמנהג לתת היום, חצי אצלך וחצי אצל חבר שלך, משלוח מנות, מתנות אביונים, משתה ושמחה, עניינים של אחדות בעם ישראל. גילוי הפנימיות של שכל יהודי הוא קדוש, גם יהודי שנראה כמו ארור המן, כל יהודי יש לו אות בתורה, וכל ספר תורה שחסר אות אחת, הספר תורה פסול. וגם יש יהודי שהאות שלו, לקחו את האות שלו מתרצח, מתינח, מתגנוב, משם לקחו אותו, זה האות שלו בתורה, וגם בלעדיו הספר תורה פסול. הזכרנו שיש רבנים שהאות שלהם זה מילו, מילו תרצח, עיקר היהדות שלהם זה מה לא לעשות, גם כאלה צריך כמה בעולם. אבל אז זה נקודה ראשונה, גילוי פנימיות בחבר. נקודה שנייה היא פורים, גילוי הפנימיות שלי, ולמי הזמן ניכנס על זה בסוף, קצת נדבר על זה, שזה אולי בא לידי ביטוי יותר בשחרות, אבל יום של שחרור, הסרת המחיצות והסרת הטבעות, כמו שכתוב, גדולה הסרת הבת, שבפורים אמורים לגלות הפנימיות שלנו ולהתעלם מכל מיני דברים חיצוניים שמקשים עלינו להיות מי שאנחנו באמת. אז זה אולי נדבר בסוף, אני רוצה בעיקר לדבר על גילוי פנימיות העולם. מה זה גילוי פנימיות העולם? עיניים של פורים. פורים אין הבדלה בסוף, אין קידוש והבדלה בפורים. פורים הוא לא נגמר אף פעם. אין לו סוף לפורים. זה נקודת מבט לכל השנה. עיניים של דגים. חודש עזב מזלו דגים, להסתכל על העולם במבט עמוק. איך מסתכלים על העולם? זה אנחנו עודים מגילת אסתר, זה עניין קריאת המגילה. שלצערנו אנחנו לפעמים משתעממים בקריאה. בלילה זה עדיין מעניין, כי לא שמענו את זה שנה, אבל בבוקר כבר זה מוכר, ורק שיריץ את זה כבר. בדרך כלל בבנייני, בקריאות התורה לנשים זה בדרך כלל זריז, אבל בבית כנסת בבוקר, שמישהו מתחיל להריש באמן יותר משתי שניות והקהל רוצה לרגום אותו באבנים, זה כבר מוכר, יאללה, חלס להריץ את זה, ננסה טיפה להבין מה עניין קריאת המגילה הזאת. אז בואו נתחיל. חבר שלי הפעם צריך להעביר שיחה לחברים בעבודה לפני פורים, כולם חילונים. קשה אליי, מה אני אדבר שם? וזה כל פעם הוא התייעץ איתי כזה, משהו ששווה לכל נפש, שאפשר לדבר לאנשים ברחוב. אז אמרתי, בוא נראה, אז החלטנו שהוא ידבר על כששותים לא נוהגים. היה פעם בן אדם, היה נוסע תמיד לגן של הילד שלו, לוקח את הילד שלו, והילד תמיד היה משחק לו עם הווישרים, משחק לו עם הדברים. הוא אמר, כל פעם הוא אמר לו, זה הורס, זה מקלקל. בסוף הוא אמר, בוא נהיה יצירתי, לא נגיד לו מה לא לעשות. הלך לאיזה מוסך, ביקש ממנו שיפרק לו איזה הגה של אחת המכוניות השבורות, חיבר רגל ליד המקום של הילד, ליד הנהג, וכל הילד אומר לו, הנה, תנהג באוטו. והילד כל סיבוב מסובב, והילד מרגיש שהוא נוהג, ככה כזה העסיק אותו. ואחרי כמה ימים כאלה, פתאום מגיע איזה סיבוב, הילד אומר לאבא, אבא, אתה לא צריך לסובב, אני כבר מסובב. כששותים לא נוהגים. לפעמים אתה חושב שאתה שולט בעולם, שאתה פועל בעולם, תבין, הלו, אתה לא נוהג בכלל. כל השנה אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו נוהגים בעולם. מוטל לנו הרבה דברים לעשות, גם המגילה, מרדכי ואסתר, הם הרבה פעלו, ולא אמרו רווח והצלה יעמוד במקום אחר. אבל טיפה מבט על איך מתנהל העולם, ועל זה קצת נדבר בזמן שלפנינו. איך קצת לשחרר את העולם, אפשר לשחרר את הדעת, קצת הרגילה מהעולם, וקצת להירגע. ביום ראש השנה יש מנהג לא לישון, כתוב מי שישן בראש השנה ישן מזלו. אחרי התקיעות, אחרי חצות, הרי אומר שאפשר, אבל עקרונית כתוב לא לישון בראש השנה. בפורים, מצוות השחרות, הרמב"ם אומר שישתה עד שירדם. אפשר ללכת לישון, הכל בסדר, מישהו מחזיק את העולם, הכל, אתה יכול ללכת לישון בשקט, העולם מסתדר. אז בואו נתחיל רק מי מרום, כבר נמצא לדף, נקרא אותו בהתחלה, הקדמה קצרה ונתחיל ללמוד. יש הרבה נקודות בפורים, יכולים למכור לכם רבנים הרבה נקודות. הנקודת השיעור הזה היא הנקודה הכי חזקה של פורים. פשוט וברור, אני חושב שמי שלא הבין אותה לא דרך על קצהו של פורים, מה העניין של פורים, ובואו נראה בסוף השיעור, תסכימו איתי. אז רב חנה במי מרון, נמצא שפורים יום התגלות פנימיות רצונם של ישראל. כל השנה היא הכנה לפורים. מה שבכל השנה נמצא במבחינת התקסיה ופורים ובהתגליה. הפנימיות מתגלה, מגילת אסתר, גילוי האסתרים, הדברים הולכים ומתעלים. כשאדם מוציא פנימיות החוצה, זה מגלה בו פנימיות חדשה. הולך להגיד, תראו את המשפט יפה, הפנימיות של הנפש נעשית בפורים לחיצוניות של הגוף, ופנימיות חדשה וגדולה יותר נספגת בנפש. כך מתעלים הדברים משנה לשנה, עם פנימיות לחיצוניות ועם פנימיות לפנימיות. כלומר, הרי מפייסצנה אומר, יש מן, כתוב בחלק מהסידורים בקריאת שמע, והשם אחד לכוון בדלת, ארבע מיטות בדין, שאני מוכן שיסכלו אותי, ישרפו אותי, יארגו אותי ויחניקו אותי של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי מפייסצנה, זה נחמד הכוונה הזאת. הוא אומר, תנסה שנייה להגיד בקול. תגיד, אני אשמח שאם הקדוש ברוך הוא רוצה של עם ישראל, שיארגו אותי עכשיו בדרך חזרה הביתה. זה פשוט להגיד משפט כזה? בוא תשים לב, זה לא פשוט להגיד את זה כמו שאתה לכוון. מה זה אומר בעצם? שהפנימיות שיש לך בלב, אתה חושב עליה, אבל לא בעל, זה לא אמיתי שלך. אתה עושה את זה, בפנימיות אתה יודע שזה נכון, אבל זה לא התגלה עדיין בחיצוניות ה... כבר היה לך תאונה, אז תגיד מזמור לתודה. כל אחד אומר, טוב, כפרת עוונות הכל לטובה. בוא נראה אותך אומר את זה. אם תגיד את זה, תוציא את הפנימיות החוצה, יהיה מקום לפנימיות חדשה להיכנס. כלומר, בשביל הרבה פעמים אנחנו, יש לנו המון רצונות טובים, למה אנחנו לא מצליחים להתרומם עוד ועוד? כשרצונות הם תקועים, הם ממלאים את הלב. פעם הבעל שם טוב בסיפור מפורסם נכנס לזה בית כנסת, והוא אמר, אני לא יכול להיכנס, אין פה מקום, אין פה מקום בבית כנסת. אמרו לו, יש מלא מקום. הוא אמר, הכל פה עמוס בתפילות, שום תפילה לא יצאה מהבית כנסת, לא עלתה למעלה. הכל פה נשאר בתוך הבית כנסת. אין לי מקום להיכנס, צפוף פה מדי. אבל לפעמים אדם צפוף לו בלב, הוא לא מצליח להוציא רצונות, להגשים אותם, וממילא יהיה לו מקום לרצון חדש. כל מיני דברים, היינו רוצים ללכת על כל מיני דברים בקודש, כל השנה אנחנו רוצים, אבל זה איכשהו נתקע באיזשהו מקום. ופורים להוציא את זה, להגיד, אני רוצה להיות צדיק. אני רוצה שכל מחשבה, דיבור ומעשה שלי יהיו לרצון הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להיות איש גדול, אידיאליסט, שטובת האומה לנגד אליי ולא הטובה הפרטית שלי. אני רוצה להשמיד את האגואיזם מתוכי. תגיד את המשפטים האלה בפה, זה עושה לך הרבה טוב על הלב. הרבה דברים, אדם אומר אותה פעם ראשונה, זה מוזר לו לשמוע את עצמו אומר את זה. בדרך כלל אנחנו מכירים את זה מהחיים הרגילים שלנו כשאתה מדבר עם מישהו על משהו. אתה בעצמך לא כזה סגור עליו, ולא כזה פשוט לך איתו, כשתדבר עם מישהו אחר שבוא להתייעץ איתך על איזה דבר שקשה לו, אתה תגיד לו מה, צריך ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, זה לך הרבה יותר קל, אולי גם כמו שרבי נתן, שאל את רבי נחמן, אם מותר ללמד אחרים דברים שאתה בעצמך מקולקל בהם. אמרנו את זה בשיעור הראשון השנה, בטח כל פעם בשיעור הראשון אני אומר את זה. הוא אמר לו שמותר, כי אם אתה מסביר טוב, אולי אתה גם בעצמך תקשיב למה שאתה מדבר לאט לאט. תסביר הרבה פעמים, אולי גם אתה תשמע. אז פורים מנסים להוציא הרבה רצונות גנוזים, שאפילו מתעולה, לנו לפעמים זה כמוס, קשה לנו להגיד, אני רוצה את זה. וכמו שרבי נחמן אמר, שפעם כל ההתחלות היו מפסח, והיום כל ההתחלות מפורים. הרבה אנשים מרגישים שראש השנה שלהם זה פורים. שפורים אחד הוא החליט שחיה שקר, הוא מועס בהם, הוא הולך אחרי הקודש ואמר את זה והוציא את הניבים של הקודש החוצה פעם אחת, קצת התנתק מהפוזות החיצוניות של איך החברה תקבל את זה, וזה עזר לו אחר כך להישאר באותו מעמד. אז בואו נתחיל ללמוד קצת מה עניין ההערה של פורים. במסכת מגילה יש איזה 15 פתיחתות קוראים לזה. כלומר, כל אחד מהמוראים, איך היה מתחיל ללמוד את מגילת אסתר? מה היה הנקודה המרכזית שלו במגילה? איזה פסוק שבעיניו זה המוטו של פורים. פסוקים לא ממגילת אסתר, פסוקים מכל התנ"ך. רבי יהודה, והמאה שילוח אנחנו קוראים. רבי יהודה פתח להם פרשת המאה, הוא התחיל לפתוח, לדרוש את פרשת מגילת אסתר, והפסוק הזה, ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו. למתי ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו? בימי מרדכי ואסתר. מתי כל עם ישראל ראו את, כל העולם ראו את הקדוש ברוך הוא פועל בעולם? בפורים. השאלה פשוטה, הקדוש ברוך הוא התגלה בפורים? ראו איזה משהו ניסי בפורים? שכל העמים הכירו? עוד מעט רב לוי יצחק מברדיצ'ב במקור השני, בקדוש ישראל, הוא ישאל איזה דוח, הוא יגיד מה? מה זאת אומרת? לפסח, יציאת מצרים, הרבה יותר ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוקינו. קריאת ים סוף הרבה יותר, למה אומרים פורים? הוא מסביר, כתיב, אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזיך. את הנפלאות אפשר להודיע, אי אפשר לראות את הנפלאות. בוא נקרא קצת ואחר כך נסביר. זה נקודה קצת עמוקה. כי כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, כגון יציאת מצרים מקריעת ים סוף, וכל המלחמות שהיו שלא כדרך הטבע, זה נקרא פלא. לא ייתכן לומר בהם לשון ראייה. מי שיכול לראות את קריעת ים סוף, אפשר לראות אותו. למה היה פעם המעשה הזה? היום כבר, זהו, הים חזר לאיתנו. אני יכול, אפשר להודיע לי, מי שיכול לספר לי שפעם היה קריעת ים סוף בעולם. ניסים לא שווים כלום לאורך זמן. הנס בעצמו, הראייה הניסית, היא נעלמת. צריך אחר כך הרבה לתחזק אותה. כמו שיתרו, וישמע יתרו, מה שמועה שמע הוא בא, אומר רשי, מה הוא שמע? קריעת ים סוף מוחמת המלא. למה דווקא זה גרמנו לבוא? אמר הרבי מקוצק, יתרו רואה שהיה קריעת ים סוף ואחרי שבוע המלאק מגיע. מה זה אומר? שמואפתים לא שווים כלום. אדם היה לו תאונה קטנה עם האוטו, הוא מתחיל לנהוג בזהירות בדיוק ליום אחד אחר כך. דבר חד פעמי, כמו קצת הנושא, כמו בין סמינריון לשנת מדרשה, מה שביניהם. כלומר, סמינריון מאוד 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 חזק, בדרך כלל רוב הפעמים הוא לפעמים משאיר איזה חותם קטן, בדרך כלל זה משהו שהוא נעלם. פגשת איזה משהו, נסעת שבת איזה מקום אחד, אמרת, אין, אני עכשיו כל שבת אני אבוא לפה, ואחר כך, איפה השבת, אומר, נחמד, אבל זה לא אני. היה קריעת ים סוף, אחר כך מלחמת עמלק. הניסים הנפלאות, אלוקים מתגלה לעולם, אנחנו הולכים לשאול להיות קצת חריפים. בפסח נדבר אחרת. עכשיו אנחנו מדברים ערב פורים. פסח לא יחזיק מעמד, רק פורים יחזיק מעמד. מעשה חד פעמי, ניסים חד פעמים, נגיד זה עומד בשפה שנסביר אותה בהמשך השיעור, אם אלוקים מתגלה פתאום בעולם, פתאום אלוקים מוציא את הניבים שלו על המציאות. פתאום אלוקים נהיה אלים ופועל בעולם בכוח. מה זה בעצם אומר? שכל שער הזמן אלוקים לא נמצא בעולם. דיברנו על זה לפני חנוכה, אני חושב, מי שמתלהב מנס, אז זה אומר ששער הטבע נשאר לך חשוך. פורים לא היה שום נס בעולם. הטבע נשאר כמו שהוא. ורק ככה אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם כל הזמן. לראות את הניסים אפשר לראות כל הזמן. לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע אפשר כל הזמן. אם יש לך עיניים של דגים, של פורים, שרואים עם עיניים פתוחות גם במצולות, אם יש לך כאלה עיניים. כל המלחמות שיש שלא דרך הטבע, זה נקרא פלא. לא ייתכן לומר בהם לשון ראייה, כי אחר הנס נשאר העולם כמו שהיה קודם. רק לשון שמועה שייך בהם. כי לא נשאר מהם רק אלא שמיעת האוזניים. שהיה פלא בעת הזאת בעולם, פעם היה יציאת מצרים. מה אני עושה עם זה עכשיו? אך הנס שנעשה במרדכי ואסתר, רק הקדוש ברוך הוא, ראו כל אפסי ארץ. כוחות הטבע ראו את ישועת אלוקינו. אשר אף כל דרכי הטבע שהתנהגו בעולם גם הם אינם אלה לטובת ישראל. כי הנס הזה היה נראה כפי דרך הטבע, שלקח את אסתר, ואחר כך עניין מרדכי מקטן ותרש, הכל עניינים טבעיים. ובזה שייך לשון ראייה, כי זאת ניכר לעין בכל עת ורגע. את פורים אפשר לראות כל רגע, את פסח אפשר לראות כל רגע. אנחנו נגיד הפוך. שאלו אותנו, נגיד, בפסח ראו את אלוקים, ראו אותו מתגלה בעולם. והראו כל העם את השם, והאמינו השם משה עבדו. בפורים לא ראו כלום, הקדוש ברוך הוא נגלה. בדיוק הפוך. מי שמצליח להפליא, את פורים יש לי מה לעשות איתו כל השנה, עם פסח אין לי מה לעשות. מה אני אעשה? עכשיו אלוקים כבר לא כזה, אלוקים משתנה. כבר לא... חס וחלילה, אלוקים לא משתנה, ההנהגה שלו משתנה בעולם. זה לא אותה הנהגה של פסח. אנחנו ילדים של פסח או של פורים? הגאולה שלנו עכשיו, למה היא דומה? לפורים. אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. פסח הוא ראשית השנה, פורים זה אחרית השנה. הגאולה האחרונה שלנו היא גאולה של כמו אחרית. חוץ ספירת העומר, 50 יום מפסח מגיעים לשבועות, 50 יום מפורים מגיעים ליום העצמאות. זה ספירת העומר של הגאולה שלנו, של פורים, של גאולה של דרך הטבע, שלא נראה, לא היה שום נס יוצא מגדר הטבע ב-70 שנה האחרונות. לא היה שום נס כזה בגאולה שלנו. היה הרבה עזר אלוקי, הכל, הכל בדרך הטבע. בעצם, פורים מלמד אותנו את נקודת המבט לעולם שלנו. והיום אנחנו נעמיק בזה קצת, כמה דברים נחמדים. בואו נתחיל לפני רבי יצחק מברדיצ'ב, בשביל להבין אותו, נדלג לשיא הספקויד, יש למה, אתה מתחת הקדוש הסלבי. ושם החידוש שערים מגור. שאמר בצחות, הוא אמר בדרך צחוק, אמר את זה כאילו בצחוק. כי ביות המעשה בבשתי, תוך כדי הסיפור בארמון, כולם, יש את הסיפור בארמון, חלק מהיהודים משתתפים, ויש תמיד היהודים הצדיקים שנשארו ללמוד תורה. ופתאום באמצע הגיע איזה מישהו מהארמון לבית מדרש באמצע סדר בוקר, ואמר, שמעתי מה קרה בארמון. ואחד לבית המדרש שאלו אותו, מה נשמע חדשות בשוקיות, מה קורה במשתה? אמר לי, מה בלגן, המלך התעצבן אל המלכה והרג אותה. אז השומרים אמרו לו, שטוף, אתה מספר פה את כל הצהובונים של מה שקורה בארמון המלך, של המשתה הבזוי הזה? מה, זה בית מדרש פה, לא מדברים שטויות כאלה. ואחרי 12 שנים הם הבינו שמה שהוא סיפר שם, הוא סיפר את פרק א' של מגילת אסתר. מה שהוא סיפר, הסיפור הטבעי הפשוט, זה התחלת מגילת אסתר. בוא נקרא את זה בלשון. ישיב השמיים וזה הלשון, אל תבלבל לי את המוח בשטויות שלך. אחר כך שנעשה נס אדם מרדכי ואסתר עם הפלות המים, דברים מראש למפרע, שהכל זה דברים גדולים וחשובים. והיה שייכות אחד מתחילה ועד סוף, זה הרפואה קודם למכה. הסיפור הסתמי הזה שהרגו את ושתי, בסוף זה גרם שאסתר תהיה מלכה וגרם להושיע אותנו. וכן יהיה לעתיד במהרה בימינו. המגילה העתידה, אז מגילת האסתר שתהיה לנו במהרה בימינו של הגאולה העתידה, היא תהיה כולה בנויה מצירופים כאלה של כל מיני עניינים גשמיים, שהכי חזק אמר את זה עקדת רבי יצחק הרמה, ספר עקדת יצחק. אם מישהו, יש חוברת של הרב של הרב ליאורוביץ לפורים, הוא הרבה לומדים, אני רואה כל מיני מקומות, הוא מזכיר את זה שם, זה המוטו שלו, תראו ספר עקדת יצחק. כי לבקשת אסתר, למה אין שם השם במגילה? אומר רבי יצחק הרמה, מגילת אסתר אין בה קדושה כלל, זה גזרי עיתונים של מלכות מדי ופרס, עיתונים של 14 שנה, מתוך העיתונים בררו את הקטעים הרלוונטיים. כלומר, החקירות שיש נגד ראש הממשלה עכשיו, בגאולה, במגילת הגאולה העתידה, נראה, נבין למה זה חלק מהסיפור. למה הדבר הזה, איזה דבר מצליח לתת בשביל שיצא ממנו משהו יום אחד. כי לבקשת אסתר, אנשי כנסת הגדולה יתיקו מספרי דברי ימים ומדי ופרס. זה לא מגילה שנכתבה ברוח הקודש. מה שכתוב בגמרא שהיא ברוח הקודש, ברוח הקודש הם החליטו איזה קטעים מהעיתונים להכניס לתוך המגילה. המגילה היא 14 שנים. גם בזמן הנס, טוב לדעת, אני חושב שרוב היהודים לקח להם הרבה זמן להבין את גודל הנס. בשנת 3 למולכו היה זה משתה. במשתה מה קרה? המלך התעצבן על ושתי וחיפש מכה חדשה. כעבור תקופה ארוכה מצאו את אסתר, ואסתר התמנתה להיות מלכה. עברו עוד כמה שנים, מרדכי גילה שהוא איתן ותש, רוצים להרוג את המלך, ואמר לבתומר אסתר למלך בשם מרדכי, ולא קרה כלום, כתבו את זה בספר הזיכרונות. עברו עוד כמה שנים, המלך גידל את המן, המן אחר כך עוזר על היהודים. גם אז רוב היהודים אמרו, טוב, ברוך השם שלנו אחות בבית המלך, והנה היא ביטלה את הגזרה והכל בסדר. לא הרבה החזיקו ראש איך כל פרט במגילה היה חלק מההלל הגדול. אם מישהי פה פעם אחת שמע שיחה של בני קצובר, יודעת על מה אני מדבר. בני, שמסביר לך, היה איזה בגץ על זה, שגם על זה, כל ההתיישבות ככה היא, אבל אנחנו לא יודעים לחזור אחורה, להתחיל לצרף את הגזרי עיתונים למגילה אחת. פורים, זה אמור להיות העיניים של פורים. נסביר את זה בשפה אחרת. מגילה נקראת ב-י"א, ב-י"ב, ב-י"ג, ב-י"ד ות"ו, לא פחות ולא יותר. ככה מתחילה מסכת מגילה. אמרת, י"א, י"ב, י"ג, ות"ו, למה צריך להגיד לא פחות ולא יותר? ברור, אמרת את כל המילים, את כל האפשרויות. מסבירים המקובלים, תעשו י"א ועוד י"ב ועוד י"ג ועוד י"ד ועוד י"ו ביחד, יצא לכם 65. עכשיו אני אגיד בו דברים שישמעו לנו רחוקים, ישמעו עולמות של מקובלים, ואחר כך נבין איזה, איך אנחנו יכולים להבין זה במוח הקטן שלנו. 65 זה המספר של שם הדנות. נון וי' זה א' וד' זה ש, זה 5, ונון וי' זה 60. 65 זה הדנות. יש שם השם המפורש, שם י' כ' ו' כ', שאתה רואה שהוא ההוויה, הוא נוכח במציאות. יש שם הדנות שהשם הוא אדון על העולם. היום בעולם שלנו לא אומרים את שם השם המפורש. אי אפשר לראות אותו בעולם. כשהיה בית מקדש הם אמרו את השם הזה בפירוש. מקום שאלוקים מתגלה בו, שאתה רואה כל מה ניסים מתמידים. בעולם שלנו אומרים שם הדנות. מה זה? בטח שואפים לשם. ברור ששואפים לשם, להיות שאלוקים, תאיר ארץ מכבודך. בא לנו שאלוקים בגדול, אם העס לו, הזכרתי לכם, נכון, המשחק עם הקוקו, שנתבגר, אלוקים יגיד, אפשר להסיר את ה... אבל לא מצחיק אותנו ההסתרים שלו, כאילו, אפשר להתחיל להפסיק את הבדיחות האלה. אבל עקרונית, בעולם שלנו רצה עולם שהוא נעלם, בעולם שהוא נעלם, שם אדנות. אין שם השם במגילה. בגלל נקראת באדנות, לא פחות ולא יותר, כמה זה פחות מי"א? י' זה 10. כמה זה יותר מט"ו? ט"ז זה 16. כמה זה 10 ו-16? 26 כמיין הוויה. מגילה נקראת בי"א ובאדנות, לא פחות ולא יותר. אין שם השם במגילה, אלוקים לא יתגלה במגילה אף פעם. לא תראה אותו. עולם שכל המציאות היא נסתרת, אלא החוכמה היא להצליח לראות עם העיניים האלה את פורים. מגילה נקראת, אמרנו ב-65 גימטרי הלל. יש דעות בגמרא למה לא קוראים הלל בפורים? כי קריאתה זו הללה. במקום הלל קוראים את הסיפור בעצמו. מי שלא מבין כל פרט בסיפור, למה הוא חלק מסיפור המגילה הגדול, אז יש לו חלק חסר בהלל שלו, קורא חצי הלל, אין לו הלל שלם. כל פרט במגילה, יש לו איזה משהו שקשור לסיפור הגדול. נגיד לצורך העניין, אני אשאל אתכם פשוט, למה הסיפור עם מקטן ותרש, מה הוא עזר למגילה? הוא עזר משהו? הוא הציל אותנו? תחשבו. מרדכי הציל את המלך. למה זה גרם בסוף? ששמו אותו על הסוס. שקראו המלך לעתידה שנתו, אז הוא שם את מרדכי על הסוס. מה לעשות סיבוב על סוס? אבל מה זה עזר לנו הדבר הזה? אפשר להגיד, טוב, התחילה הגדולה של מרדכי, או אצל הרב צדוק, הכל בכלל זה... הכל זה ברבדים אחרים לגמרי, כל סיפור המגילה. למה הסיפור של מקטן ותרש? נשאלת שאלה פשוטה, אולי בשביל שהוא נענה עליה. לא היה יותר טוב שיהרגו את אחשוורוש ואסתר תחזור הביתה? למה מרדכי מציל את המלך אחשוורוש הרשע הזה? יותר טוב שיהרגו אותו, לא? טוב, אז נראה, אולי בסוף נדבר על זה. אבל כל פרט צריך להבין איך הוא חלק מהסיפור הגדול של המגילה. הכל זה גזרי עיתונים. העתיקו מספרי דברי הימים עדיין ופרס, ובאמצעות התלבשותם ברוח הקודש בררו את האמת מהשקר, מהכתוב, כמנהג הכתובים. יש הרבה דברים שהם לא היו חלק רלוונטיים לסיפור. ויען כי העתיקו מספרי אקום לא הוזכר שם של קדושה בהם. הקדוש ברוך הוא לא הופיע שם. הכל זה סיפורים שהקדוש ברוך הוא פעל דרך המקרים של העולם. עכשיו נלמד רב לוי יצחק ברדיצ'ב. כתוב בהרבה ספרים שההכנה הכי טובה לפורים זה ללמוד את הקדושות של רב לוי מברדיצ'ב, סוף ספר קדושת לוי, ארבע קדושות על כל אחת ממצוות היום, שם הדברים החזקים של פורים, וזו הקדושה הראשונה מקרא מגילה, להבין מה זה קריאת המגילה הזאת. בעצם איך מקבלים את המבט על העולם שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך המציאות כל הזמן, אלוקים הוא נעלם, כמו השם של משה רבנו שלא היה בפרשת תצווה, נכון, הוא אמר מכנינה, לכן לא היה את השם שלו. אבל ואתה תצווה, מי זה אתה? אתה זה משה רבנו. ויקחו אליך שמן זית זך. בפרשת תרומה קראנו הקדוש ברוך הוא אומר ויקחו לי תרומה. אליי. פה מה הקדוש ברוך הוא אומר? ויקחו אליך תרומה. כמו משה, מה קרה שמשה נעלם ממך? משה נבלע, הוא היד של אלוקים בעולם. הוא נהיה, כאילו, במקום לקחת תרומה לאלוקים, נותנים את זה ליד של משה רבנו. זה מה שקרה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נעלם. זה מגילת אסתר, הוא נכנס אל תוך המגילה, אל תוך המציאות. אלוקים כזה אפשר לראות כל יום, רק צריך לפתוח את העיניים. כל יום לראות כל מיני צירופי מקרים. אמן אומר הכל מקרה בעולם. כל העולם הזה מקרי. הניצחון של אמן בשורש, שביום שני דיברנו עם חלק על זה, זה ללכת לעולם המקרה. כמו שאמרתי, לקחת קובייה, שתי קוביות ולעשות 6-10 פעמים. בוא לעולם המקרה, נזרוק קוביות ונראה מה יוצא, ותמיד כמו ביום כיפור, הכהן גדול עושה מפיל פור בין שני הסירים, ותמיד להשם יוצא לו ביד ימין. הולכים לעולם המקרה, ומראים שהקדוש ברוך הוא רוכב על המקרה. היה פעם איזה חילוני שכתב מאמר, מאוד התעצבן, יש ספר חמורו של משיח שמישהו כתב על הציונות החילונית, וזה פרופסור הגיב לו. זה ממש מעצמן. אתה אומר, אנחנו עושים מעשה לאומי בלי קשר לקודש, אבל אתם רוכבים עלינו, כאילו משיח בסוף ירכב על גבינו, זה לא פייר כאילו הדבר הזה. כמו תחשבו את היום שאיזה פלישתי אחד, לא יודע אם יש להם עולם הבא לפלישתי, אבל שאחרי שהוא מת אותו פלישתי, אמרו לו, אתה יודע, אתה היית חלק מגולתם של ישראל, היה צריך עכשיו המסע לא התנהגו טוב, אתה היית השליח האלוקי. והוא אומר, אני לא שליח של אף אחד. כמו הסיפור לזה, זה מישהו שעצר לו איזה אדם לא דתי לטרמפ, הוא שאל אותו... והתחילו להתווכח קצת בדרך, אומר לו, הדתי אומר לו, מאמין, שליח של הקדוש ברוך הוא לקחת אותי, התפללתי, ואתה, אלוקים שלח אותך לקחת אותי. הוא אומר לו, אני לא שליח של אף אחד, אני עושה, סתם עשיתי מעשה טוב, ואז שהוא יורד, אומר לו, תודה רבה, נסיעה טובה, אומר לו, אתה רואה שאתה אומר לי תודה? אומר לו, מי דיבר איתך בכלל? כלומר, להבין שהקדוש ברוך הוא, חס וחלילה להיות כזה, אבל להבין שהקדוש ברוך הוא רוכב דרך המקרים, לב מלאכים ביד השם, אמן, גימת, כל המלך ידוע מלכו של עולם, אמן גימת יהיה המלך. גם כל אמן במגילה זה מלכו של עולם, זה לא יזו להגיד הגמרא. שהקדוש ברוך הוא פועל דרך כל מיני דברים מקריים שהם באמת הם לא יהיו מודעים לזה שהקדוש ברוך הוא פועל דרכם. אבל הקדוש ברוך הוא ככה מתגלה בעולם. המבט הזה של פורים זה המבט של העולם שלנו. של הגאולה שלנו, לפתוח את העיניים, לראות, לא לחפש את אלוקים של פסח, הוא כבר לא מסתובב בעולם, בהנהגה הזאת. הוא כבר לא עושה ניסים ונפלאות. הכל יקרה בדרך הטבע, בדרך המציאות. בוא נתחיל. דינה צריך להתחיל להבין. רש"י פירש הדור קיבלו עמי אחשוורוש מאהבת הנס. מגודל הנס שהיה אז קיבלו את התורה מרצון. אנחנו חזרנו לקדוש הסלבי, המקור השלישי בעמי. כלומר, הנס של פורים גרם להם לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולקבל את התורה מרצון. תשאלו שאלה פשוטה.
מי שזה
הפוך? איזה נס היה פורים? יצאת מים סוף לפני כמה ימים, ראית עשרת המכות, לא קיבלת את התורה מרצון, היה צריך לקפות עליהם. כשזה היה נס של פורים, אז קיבלו את התורה מרצון. קודם כל, פשט הגמרא מה אומר? שהנס של פורים הרבה יותר טלטל להם את הלב מאשר הנסים של יציאת מצרים. למה הנס של מרדכי ואסתר חביב עליהם יותר מכל הנסים שנעשו להם לישראל? הלא ביציאת מצרים ראו קריאת ים, סוף 10 מכות, כל הנסים נפלאות. ונראה, שמעו חז"ל במגילה, מה שראינו לפני זה. רבו את הפתח על פתח עלי פרשת המאחר, ראו כל הבשי הארץ לשעת אלוקינו, מתי זה היה בימי מרדכי ואסתר. גם כאן קשה, למה בימי מרדכי ואסתר? אז ראו כל הבשי הארץ. היו ניסים יותר מבימי מרדכי ואסתר, כגון קריאת ים, סוף ביציאת מצרים, ושמש וירח דום בימי יהושע. אלוקי הזמנים שאלוקים יותר נגלה בעולם. סתם של הזה, עבד אלוקים הניסים שלו? תקופת הניסים בעם ישראל. עם ישראל עבד אותו? בית מקדש הראשון, ניסים מתמידים במקדש, זה עזר? עבודה זרה, זה לא הלך. מתי התחילה התורה שבעל פה, אנחנו התחלנו להתגלות בעולם? דווקא בתחילת בית שני, אחרי פורים. פורים הביא לקבלת התורה, וכל הניסים והקוסמויות והקונצים לא עבדו שום דבר. נגיד זה במילה אחת פשוטה שאולי פעם דיברנו ממנה. כתוב לנצח על הילד השחר, המזמור של פורים, אומרת הגמרא, מה השחר סוף הלילה, הפסטר סוף הניסים. אסתר ואסתר זה סוף הניסים, אין ניסים יותר. מה הכוונה עם ניסים? אין ניסים נגלים יותר, אין ניסים ממש, אלוקים כבר לא פועל בעולם. אני חוזר, כמו שהשחר הוא הסוף של הלילה, ככה אסתר זה הסוף של הניסים. כלומר, תקופת הניסים עם ישראל, מה היא רומזת? ליום וללילה? לחושך. הלילה של עם ישראל זה כשיש ניסים בעולם, זה תקופת החושך של האומה. מתי ליהודים הייתה אורה, מתי העולם מתחיל להאיר? שאלוקים עובר מאחורי הקלעים, ואז אנחנו עולים על הבמה. האור שלנו מתחיל להאיר. כל עוד אלוקים היה חזק ואלים, אלים לא בשפה רעה, אלים, כל שובר את הטבע, אז אנחנו נשארנו חשוכים. אז אלוקים הוא מאוד חזק, אבל אנחנו נשארנו מאחורה. וכשאלוקים עשה צעד אחורה, עם ישראל מתחיל להתגלות. זה היה עלות השחר של פורים. מעכשיו, זהו חג של תורה שבעל פה, שלחה להם אסתר לחכמים, באו לי לדורות, אנחנו מתקנים חגים יותר, לא צריך אותך אלוקים. פורים זה חג של תחפושות, הרב קוק מדבר על האות של חודש אדר, זה אות קוף, מלשון קוף. פורים יום של חקיינות, של תחפושות. לחכות את הקדוש ברוך הוא ואת הצדיקים, להתחפש למשהו שאתה רוצה להיות ככה. עם ישראל אומר אלוקים, אתה עושה חגים, גם אנחנו יודעים לעשות חגים. כמו שאני אומר, הרי איך חקיין טוב, אם מישהו חקיינית, מה חקיין טוב עושה? אנשים שיודעים לקלוט את איזו נקודה שבולטת אצל האדם הזה, שכל כאן זה מסדר לי את המשקפיים כזה, יש לו את התנועה קבועה כזאת, והם יודעים להתאפל אל ה... או שאתה אומר, אני כל כך מכיר אותו, שאני יודע להגיד מה הוא יגיד על הדבר הזה. זה תורה שבעל פה. אני כל כך מכיר אותו את אלוקים טוב, כל כך למדתי את מה שהוא אמר, שברור לי לסיטואציה הזאת, ברור לי מה אלוקים יגיד. ברור לי שאם על פסח, על יציאת מצרים אמר לעשות חג, אני יודע לעשות גם חג על פורים. אני יודע לתקן כבר, אני מכיר אותו מספיק טוב. אנחנו התחלנו להעיר בפורים, הקדוש ברוך הוא. זה הגאולה העתידה. זה קשור קצת לפמיניזם, דיברנו את זה פעם, פמיניזם וכפירה, שבהתחלה רואים שולבך, אומרים בחסידות לשון משל, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה משל לזוגיות של איש ואישה. הוא ימשול בך לשון משל. זוגיות זה כמו הזוגיות עם הקדוש ברוך הוא, כל הנביאים אליהם מזה וכל שיר השירים. בהתחלה אלוקים היה כמו הזוגיות של העולם, אלוקים מאוד מאוד פעיל, מאוד חזק, ואנחנו בית ישראל נשארנו חשוכים. הוא מוריד פקודות מלמעלה, מי שלא שומע בקולו, האדמה נפתחת והוא נבלע באדמה. ואליהו הנביא שורף את החמישים שבאים לקחת אותו למלך. הכל ניסים ונפלאות, והאיש נשאר, הקדוש ברוך הוא, השם יש מלחמה חזק מאוד, ואנחנו נשארים חלשים. אנחנו צריכים להיות קנויים. והתחילו שני תהליכים בעולם, ההתחלה שלהם, התחלת הפמיניזם בעולם זה פורים. אסתר מצווה על מרדכי. היא שולחת, בהתחלה, נדבר על זה באמצע וסוף השיעור, אולי בהתחלה, את מאמר מרדכי אסתר עושה. כל הזמן מרדכי, היא בסתר, היא נסתרת אסתר. לא מגיע את המלך תמונת, אף אחד לא יודע מי, היא כזאת למה למדבר מול. ויש פתאום מהפך באמצע המגילה, שהוא הופך את המגילה, שפתאום היא מצווה למרדכי, לך נוסע את כל היהודים, היא מתחילה, עם ישראל מתעורר בפורים, עם ישראל מתחיל להעיר. זה קצת קשור לכל הפמיניזם שלנו, שלא רוצים חיים שהקדוש ברוך הוא שולט עלינו, רוצים חיים של שותפות, של זוגיות. כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, לא חייב אותך כלום יותר. תסביר לי, אני אבין בשכל, אני אף איתך. אבל לא עובד אצלך יותר. זה תהליך הכפירה של הדור האחרון, עם תהליכי האמונה שמתחזקים, אבל עזבו את זה. אז... שני צדדים. ברור שיש צד שאנחנו בא לנו ניסים, שחדש הוא יתגלה בעולם. רואים את אלוקים, יש יותר סיכוי שתבין שאלוקים הוא אמיתי בעולם. בלשון הרמב"ן זה היה צריך להתחלה, כשאנשים הם תינוקות, צריך לעשות להם קצת קסמים. עם ישראל תינוק בהתחלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה מאוד מאוד חזק. ככל שילד מתבגר, ההורים הולכים אחורה ונותנים לילד לגדול בעצמו. זה השיעור על פסח, אבל שם אנחנו נטפל בזה. אם זה היה סיפור, אני פותח וסוגר עכשיו, שלא נאבד את השיעור הזה. אנחנו רוצים שהגאולה תבוא עכשיו. אני שואל שאלה פשוטה, מה שאני אומר עכשיו זה שקר, המשפטים הבאים. אם הגאולה באה עכשיו, זה אומר שאלוקים הפסיד בעולם. הוא ניסה שים שיעבדו אותו, אנחנו לא התנהגנו יפה, זה לא הלך העסק. אז הוא עושה קונצים, וברגע אחד הלב שלנו מתהפך, כולם צורקים השם הוא אלוקים, ויורד בית מגרש מהשמיים. זה אומר שאלוקים לא הצליח בעולם, נכון? את הכוסרות הזאת הוא יכל לעשות לפני אושוויץ גם, נכון? אז לא הלך לו העולם, אז אין ברירה, אז הוא עושה קסמים, לא רוצים קסמים. אני רוצה להסביק גאולה בעצמי. זה לא נכון מה שאני אומר. כבר סבלנו מספיק, מסרנו את הנפש מספיק, כבר הוא חייב לנו כבר. לקטע כפלא מכל אחד תותיה, כבר הוא גם מאחר, היה לי חבר חבד, אני תמיד יודע כמה מאוחר, אומר, הקדוש ברוך הוא יגיד לי למה איחרתי, אני אגיד לו גם אתה איחרת. אל תגיד לי למה איחרתי. ומחס חלילה אנחנו עם מהרת עצמיה, שמי נתגש ממהרה בימינו. אבל עקרונית, כל עוד זה לא קורה, אנחנו צריכים להשתדל בגאולה של דרך הטבע. כלומר, למרות שמשיח, דיברנו על זה לפני בית ובשבת, נראה לי, למרות שנראה שאם בדרך הטבע נצטרך להסיר את עם ישראל בתשובה, יש לנו עוד כמה שנים עבודה, עדיין אנחנו פועלים כאילו גם זה לעוד 1,000 שנים. אנחנו גם נעשה, אם יש לנו עכשיו תוכנית איך להסיר את עם ישראל בתשובה ל-2,000 שנה, למרות שבתוך הלב אנחנו אומרים, ברור שבאיזה שם אלוקים מקדם את העסק, יזרז את התהליכים, כל עוד הקדוש ברוך הוא לא חוזר אותנו, אנחנו צריכים לעבוד כמו פורים, לא כמו פסח. והשתדלויות, להזמין את המן והמלך למשתה, עם כל החשבונות שהיה להסתר בזה. פורים זה התחלת העולם שלנו, שהקדוש ברוך הוא נעלם ממנו, ואנחנו עכשיו צריכים להתחיל לעלות על הבמה ולהעיר, אנחנו בעצמנו. גילוי אסתר.
אז למה בסוף, כאילו, אחרי ביאת המשיח, יהיה בית מקדש, למה
שלא, כי אם זה כאילו
המצב הידיעה?
היה פעם איזה רב שאמר שאם השיח יבוא עכשיו אנחנו נגרש אותו. הוא יגיד לו, לא, לא, אנחנו לא מוכנים, צריך בדרך הטבע. ואז אחר כך הוא הפסיק להביא שורים במרכז בעקבות זה, היה איזה פרשייה קשה על הסיפור הזה. עד כמה אנחנו מקדשים את הקימה קימה בדרך הטבע, ועד כמה אנחנו אומרים, אינשאללה שיבוא עכשיו ברגע. יש צד שזה עדיף וצד שזה עדיף. נראה שבסוף התיקון השלם הוא כבר שלא צריך את ה... שנסיים לעבוד. בעצם נשאל את השאלה יותר פשוטה, אם יש עניין בעולם הבא, למה אנחנו צריכים בעולם הבא? אנחנו צריכים בעולם הזה לעבוד. אגב נביא לבחר כשהוא נפטר, הוא אמר עד עכשיו היה לי פה כל רגע להתאמץ לעשות מצוות, מה אני צריך? סמים? צריך שהקדוש ברוך הוא יעיף אותי לגן עדן, מה זה יעזור לי כבר? אבל זה נושא כבד, נראה לפני פסח נטפל פה קצת, אם אין לי כוח. אז פורים אבל, זה התחלת העולם שלנו, שהכל יהיה תלוי, האם הקדוש ברוך הוא בכל מקרה יביא גאולה, השאלה אם זה יהיה דרכך או לא. בואו נקרא קצת ונבין אם זה יותר עמוק, אני חושב. אמנם נראה, בקטע מודגש, כי יש שני מילי ניסים, אחד ניסים גדולים ואחד ניסים מסתרים. וזה פירוש, מתי ראו כל אפסי הארץ? מה זה אפסי הארץ? כוחות הטבע, הגשמיים, הארציים, התחזקות הטבעים, הטבעיים. והים לא ראה את, כלומר את הים, אלוקים שהוא התגלה, הוא שבר אותו. הוא שבר את הטבע. יש זמן שכל הטבע עמד והסתכל וראה את הנס. שפתאום אחשוורוש, הוא עם כל האינטרסים שלו, עם כל העניינים שלו שלא קשורים לקודש, הוא פתאום קלט. לצערנו הוא לא קלט. אבל עקרונית היה אמור לקלוט, תראה איך הקדוש ברוך הוא שיחק בהחלף מלאכים ביד השם. אומרים אחשוורוש הטיפש הזה, איך נגמרת מגילת אסתר? ויעשה המלך אחשוורוש מס על הארץ. למה? אומר נראה לי רש"י, למגילה, או פרשנים אומרים, שבהתחלה הוא עשה, הוא לא ידע מאיזה עם אסתר, המלכה, אז הנחה למדינות עשה, כי הוא לא ידע, אז הוא עשה לכל העמים הנחות. עכשיו שהוא יודע שהוא יהודיה, אז כל העמים סתם הפסידו, תביאו לי את כל הכסף עכשיו תביאו לי חזרה. כל מה שהפסד, שלא שילמתם אז, עשה להם מס עכשיו. תראו איזה טיפש שעבר לידו הסיפור הכי מופלא בעולם, עם צירופי המקרים הכי מדהימים, ומה הוא חושב איך להרוויח כמה שקלים? האיש הבזוי הזה שבשבילו פורים זה למכור כמה פיקות וקפצונים, זה בשבילו פורים. איך הוא עושה כמה שקלים מאחר, סוכות בשבילו זה, איך הוא מרוויח כמה, מוכר כמה נחנצים. זה אפשר, הוא טוב להתפרנס בחיים. אבל יכולים לעבור תהליכים אדירים לידך ואתה עומד על ידם. כמו שהיה הרבה מאיתנו, לי תמיד היה קשה כשחשבתי על זה שסבא וסבתא שלי לא היו פה, סבא שלי היה פה בארץ, זה כמו המדינה. למה הוא לא היה בהגנה? למה המשיך לעשות לאבא שלו בחנות? מה קרה פה דברים משוגעים? יש תמיד תהליכים, גם היום קוראים התהליכים האלה, ויש את אלה שהיו חלק מהסיפור וזה בא דרכם, והיו כאלה שעמדו מהצד ולא ראו את זה. אז התחזקו את הטבעים הטבעיים, הם בתוקפם, בקיומם, לא נשתנו מקמות שהיו. ואמרו חז"ל זה וימי מרדכי ואסתר. שנס של פורים בתוך הטבעים, לא היה בהם שום שינוי. כשהקדוש ברוך הוא משנה את הטבעים ונראה מלכותו, שהוא עושה משמי שמיים לכל צבאם, זה לא פלא. זה שיש ניסים זה לא כזה פלא, מי שברא אותם יכול לשנות אותם. הפלא יותר גדול שאני משאיר אותם, אני משאיר כל אחד עם האינטרסים שלו. את המלך עם האינטרסים שלו, את המנימ... ואיכשהו אני אפעל דרכם, לב מלאכים ביד השם, אני רוכב על המציאות. המציאות התנהג כאילו במקריות, ובתוך עולם המקרה אני מביא את גאולתם של ישראל. התחיל סתם תהליך לאומי בעולם, לפני 100 שנים. כל העמים התחילו להיות יותר לאומיים, והתחילו לאכול פיצה, איטלקים בארצות הברית, וספגטי, כולם חזרו לעצמיות שלהם. והביאו שואה מלחמה נורא באירופה, והאימפריה הבריטית התפרקה וכל המדינות ביחד, מי שיודע, זה תמיד מבאס לשמוע את זה שלנו יום עצמאות נראה כאילו משהו מוזר, שפתאום קיבלנו עצמאות. כל העולם קיבל עצמאות באותה שנה, פחות או יותר. ירדן ב-47, וסוריה ולבנון ב-40, ונעל כיפה אחרינו. האנגלים והצרפתים, את כל ה... מקומות, הקולוניות שהיו להם, הם עזבו אותם. היה תהליך בכל העולם, זה קרה בכל המקומות ביחד. גם בהודו, דרום אפריקה ביחד איתנו, כולם ביחד. זה תהליך עולמי. רק מי שיש לו עיניים של פורים מבין שכל התהליך הזה היה בשביל להביא אותנו לאיזה מקום. סיפרתי לכם פעם על הרשש, עם ההלוואה והחתונה, סיפור... בוא נספר את זה עוד פעם. סיפור טוב, זה לספר הרבה פעמים. פעם כתוב, יש פסוק מסיר עוזו משמוע תורה, גם תפילתו תאויבה. אומרים, מישהו לא רוצה לשמוע את דבר התורה, כבר התפילה שלו היא תאויבה? אומרים, מישהו רוצה להגיד לך את דבר התורה, אתה אומר, אני מכיר את זה, שמעתי את זה כבר. כשאתה מתחיל לשם שפתי, תפתח הקדוש ברוך הוא אומר, אני מכיר את זה, שמעתי את זה גם כבר פעם. ואמרתי את זה למישהו, אומר, אני מכיר את זה, תבואו את זה. אז הסיפור טוב טוב לשמוע גם הרבה פעמים, ומגיעת אסתר, זה הראייה ששומעים בערב ולפחות בבוקר עוד פעם, סיפורים צריכים להיכנס ללב. אני אספר אותה במהירות המזל, כי כולם בטח מכירות, ויזכרו תוך כדי. שהרשע שהיה לו גמח הלוואות, ופעם בא את זה בשביל לקחת הלוואה, ובא להזריר את הכסף, הרשע שהיה לו אמצע ללמוד. הוא לא רצה להפריע, לא הליח אותה מעטפה על הספר. והרשש סגר את הספר ולא שם לב, ואחרי כמה זמן טבע אותו לדין תורה על זה שהוא לא החזיר את ההלוואה, והוא אומר, החזרתי, והיו דין נשבע שהוא החזיר, ומאותו יום ביזו אותו, אמרו, השקרן הנוכל הזה, לא אכפת לו ככה לשקר, להישבע לשקר מול הרב של העיר, עד שביזו אותו ועזב את העיר בבושת פנים. אחרי 7 שנים הרשש גילה את המעטפה, והלך לבקש סליחה מהיהודי הזה, והוא לא הצליח למחול לו, 7 שנים היה לו ביזיונות, ורדפו אותו, עד שהרשש נתן את הבת שלו לבן של אותו יהודי, ואז ככה לתאר את השם שלו. עד כאן הסיפור המוכר. חיים באושר ואושר עד היום הזה. אתם חושבות שהסיפור נגמר, פה הוא רק מתחיל. מתחת לחופה הרשש ביקש לדבר, הוא פנה לזוג הצעיר, אומר, אתם חושבים למה התחתנתם? לא הייתי נותן את הבת שלי סתם לאחד שאני לא מכיר. בגלל כל הפדיחה שהיה, אי נעימות, צריך שתתחתנו. האמת זה בדיוק הפוך, כל הסיפור היה בשביל שתתחתנו. אדם חושב בגלל שנסעתי, יצאתי מאוחר לכן הגעתי והיה סגור, הפוך, יצאת מאוחר בשביל להתעקע בפקקים, בשביל שיהיה משהו שיעצבן אותך, בשביל שתפסיד משהו ותצטרך ללכת למקום אחר לפגוש מישהו, כל העולם מתנהל ככה. לפעמים אנחנו זוכים לראות את זה, לפעמים הקדוש ברוך הוא פותח לנו את העולם ומצליחים לראות את מגילת אסתר, את מגילת הגאולה העתידה, את רובה לא ראינו עדיין. כלומר, אני לא יודע להסביר למה הייתי צריך ללכת לשם. למה לא התקבלתי לישלץ שהייתי כיתה ח' בכיתי אז? לא קיבלתי לישל צעירים. ובכיתי, היום אני מודה לשם כל יום שלא נפלתי לעבור. כלומר, הרבה דברים אתה תזכה לראות אחרי זמן, רוב הדברים לא תזכה לראות. לפעמים, כתוב שלעתיד לבוא, יפתחו לך את העיניים להתחיל לראות איך יקחו לך את כל הגזרי עיתונים של החיים שלך, ויראו לך איך כל דבר היה חלק מהגאולה. איך מהמקריות של העולם? אתמול ישבתי עם איזה מישהו למדתי, יש לי איזה בחור, המנהל של הישיבה, יש לנו חבות הפעם בשנה, בערב פורים, יום לפני פורים יש לנו חבות הפעם בשנה, אז גם למה דיברתי איתו על זה, כל שנה לומדים משהו אחר, לפורים. הוא אומר לי, שמע, אני הסיפור, אני ככה, אני חי כל החיים שלי. אומר כאן, אומר לו, מסכן, הוא למד שנה, רצה ללמוד איזה משהו של חכמים, שנה שלמה למד, פסיכומטרי ו... לפי כל הסימולציות, הוא מקבל איזה אדם עם הרבה ג'יגות במוח. היא עשה גם הרגשה טובה מהמבחן. הבן אדם קיבל לו מבחן, ציון שלא... כאילו אם הוא היה מנחש הכל, לא היה מקבל יותר. והבן אדם אומר, אני זוכר את עצמי, בדיוק איפה אני נמצא, ואיזה, הייתי בדיוק אצל איזה מישהו בצפת, והוא אומר, בכיתי. לא, זה היה סמסטר, יכול לפני לך את הלימודים, אין הזמן להשלים. הוא אומר, בכיתי, אני אלוקים, מה אתה רוצה ממני? עובר כמה דקות, הבן אדם מקבל טלפון, לא בישיבה ולא מחפשי, עכשיו אתה יכול להיות מהמנהל פה של הזה, היום כבר שנים המנהל ו... מה זו הדרך שלי, השתנה לי הדרך, אומר, אחרי כמה, לא עבר הרבה זמן והבנתי, והבנתי שזהו, כזה שקורא לך לא, זהו, יש לך משהו, תפקיד אחר בעולם, לפעמים רואים, לפעמים לא רואים. אבל אם עושה ניסים בצבעים ומלכותו באסתר ואף על פי כן עושה פלאים, כמו מרדכי ואסתר, זה פלא גדול. שאתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה, לעשות מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא פועל דרכך, תרצה או לא תרצה. לכן גדלה הנס כל כך בעיני ישראל שקיבלו את התורה. שם ישראל הבינו שבעצם אלוקים עכשיו נעלם. נגיד את זה בשפה אחרת. וידבר השם אל משה לאמור. מה זה אומר? שיש את השם ויש את משה. אז אנחנו לא השם. אז המציאות היא לא השם. הקדוש ברוך הוא מתגלה על העולם לפעמים. אבל העולם הוא לא אלוקי. בפורים אלוקים נכנס אל תוך המגילה. תראו איך הוא מסביר את זה. הסגולה של קריאת המגילה, הוא אומר, הקריאת המגילה זה מה שזה פועל בנו. מגילת אסתר עיתון. יש מנהג מי שתראה, אנחנו כתוב לפתוח את המגילה כמו איגרת, יצאתם פעם לבנים, אנחנו פותחים את כל המגילה ככה בעריכות. זה כמו עיתון. זה כמו איגרת של פעם. האיגרת הזאת, איגרת הפורים הזאת. אין פה קדושה כלל, זה סיפורים, זה סיפורים מהעיתונים. פורים זה קורס בקריאת עיתונים ושמיעת חדשות. כבר לא תמיד אתה תראה, אבל תדע, קודם כל תבין שזה ככה, ולפעמים יהיה לך עיניים כאלה גם אתה תוכל לראות לפעמים אחורה. הרבה אנשים לא מסתובבים אחורה למציאות לראות איך זה באמת שככה המציאות. הם לא יודעים להסתכל, להתחיל לחשוב, הם רואים את הישועה, לפעמים לא שמים לב כמה דברים היה צריך בשביל הישועה הזאת. הכי בולט זה בענייני שידוכים, זה פשוט. כמעט כל זוג בעולם, תשאלו אותם, מה, איך יקרה, תמיד שם איזה סיפור, שבכלל הוא יצא מישהו אחר, תמיד כמעט יש סיפור, שאתה אומר, כמו שכתוב בספרים, לא עושה נפלאות גדולות לבדו. שאומרים בספרים, לא עושה נפלאות גדולות בעניין של לבדו. בעניין שלא טוב להיות אדם לבדו, הוא עושה נפלאות לבדו, רק לבדו יודע איך הוא עושה את זה. עכשיו נראה לפעמים דברים, שאתה אומר, דברים מקריים לגמרי, שבסוף, כנראה כל המקרים היו בשבילך. כי סגולת קריאתה שהזדקחו הצבעים, וכיוון שהזדקחו הצבעים או הגשמיות, קיבלו את התורה מאהבה. כיוון שראו שבזכות קריאת המגילה מקבלים את התורה. לכן קבעו אנשי כנסת לא לקרוא את המגילה בכל שנה ולא יעבור. שזה יכולנו לקבל תורה שתהיה קשורה אלינו. לא, אמרנו לא תורה של שבועות, שזה 50 יום מפסח. אנחנו רוצים תורה של יום עצמאות. תורה של גאולה שהיא מפורים, אנחנו בגאולה של האחרית, לא בגאולה של הראשית. שהיום אין לנו עני כבוד, אלא יש כיפת ברזל של צה"ל. ואין לנו בירה של מרים, יש מוביל ארצי, שאנחנו עושים. צריכים להבין, למה חיוב לקרוא את המגילה הזו יותר מכל התורה כולה? לא יודע כמה מכם היו פה בקריאת התורה בשבת האחרונה. כל שבת זכור אז באים הרבה. אבל כל שבת הם לא חייבות בעיקרון לשמוע. מגילת אסתר חייבים לשמוע. זה יותר חמור מדברי תורה, זה יותר... ועכשיו להרבה הלכות, מגילת אסתר, ההלכות שלה יותר חמורות, יש בה יותר דינים מאשר קריאת התורה. מה יותר חשוב, קריאת התורה או מגילת אסתר? התורה זה ממשה רבנו, מאז סיני. אורך לא נכון, מגילת אסתר יותר חשובה מהתורה. ודאי שנשים תורה ומגילה, נשים את התורה על הנביאים והכתובים. דווקא לקטנות של מגילת אסתר, ששם השם נעלם, המגילה האחרונה, הסיפור האחרון של התנ"ך. על ידי סוף התנ"ך שלנו. אומנם עזרא ונחמיה הם פחות או יותר על אותה תקופה, אבל זה החותם. נס פורים שזה, כתוב, זה ההכנה לגלות הארוכה. כתוב, כל המועדות התבטלו, חוץ מפורים. כלומר, כל החגים ייעלמו. בדור שלנו אנחנו, יש לנו חגים, אבל עיקר מה שאנחנו הולכים לאורו זה לא החגים, אלא זה חג פורים. כל ההתחלות מפורים, אנחנו צריכים לפעול כמו פורים בעולם. צריך להבין למה חיוב לקרוא את המגילה יותר מכל התורה כולה. התורה ניתנה למשה מסיני לא כל כך חיוב כמו מגילת אסתר, שהיא רק ברוח הקודש, ידי מרדכי ואסתר. יציאת מצרים חיוב לקרוא מהתורה, אפשר להגיד את זה בכל לשון. אפשר לתרגם גם לאנגלית קריאת שמע עקרונית. לא יוכל קריאת מגילה, כמה דברים מעכבים בה, אסור לקרוא את זה למפריע לו לפי הסדר. קרא בעל פה לא יצא, בתרגום, בכל לשון לא יוצאים. בואו נגיד את ההמשך בשפה שלי, כן לנו זמן. אין שם השם במגילה, אבל יש שם השם בראשי תיבות. מי שתראה פעם מגילה, מגילת אסתר של מקובלים, הם עושים אותיות גדולות. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות י' ק' ו' ק'. וכל זה איננו שווה לי, סופי תיבות י' ק' ו' ק'. מדגישים את זה. אנחנו לא מבינים בעולמות של מקובלים. מה זה ראשי תיבות? הוא אומר בשפה מאוד פשוטה, רב לוי יצחק מדיצ'ב, והוא אומר, מה זה ראשי תיבות? ראשי תיבות זה סיפור. לא תוכל לראות מכל מקרה לבד. כלומר, מהעיתון של סיפור בקטן בתרש, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא מופיע. התורה היה איזה מישהו ניסה להרוג את המלך, כלומר, בתך יש טנקר עליו. סיפור נחמד. מהסיפור שהמלך הרג את ושתי, גם סיפור נחמד בפני עצמו. מכל אחד מהסיפורים לא תראה את הקדוש ברוך הוא. בשביל לראות את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעשות ראשי תיבות. יבוא המלך והמן היום. הנה פה הקדוש ברוך הוא מופיע. רק מקריאה שהרבה דברים ביחד, תוכל לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם. פעם הקדוש ברוך הוא התגלה בפירוש, הנה, וידבר השם למשה לאמור, הנה כל השם שלו פה. עכשיו זה כבר לא עובד ככה. תוכל לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם רק על ידי תהליכיות. זה העולם של פורים. יש שם י' ו' ק', יש שם של 72 אותיות. מההתחלה עד הסוף כל המגילה היא שם ארוך של הקדוש ברוך הוא. כל המציאות בעולם היא שם השם. אבל השאלה אם הוא מצליח לראות את הראשי תיבות על המציאות. להתחיל לראות בעולם, יש ימים כאלה שפתאום אנחנו רואים צירופי מקרים קטנים, שאתה אומר, הנה, היה פה, הקדוש ברוך הוא עזר לי, בדיוק נתקעתי בטרמפיאדה, ואז דברים שמחד צריך לחזור. וואלה, טוב שלא עליתי על טרמפ, כי זה היה לי עוד יותר לחזור, שחזור הבית, כי שכחתי משהו. אז ראית יוד קייט, ראית משהו קטן מאוד. מי שזוכר רואה את זה, מתחיל לראות, ככל שאתה יותר מקצוען, יותר עמוק, אתה מתחיל לראות שמות יותר ארוכים בעולם. מה הסיפור של פורים? עשיתי שנה אחת באלון מורה נחל הירוח, גם אולי היום אני אעשה את זה, אני צריך להחליט. במהירות המזק, כל המהלכים המפורסמים של פורים, מה הסיפור של פורים? האם נהנו מהסעודה ולכן לכן צריך לצום ותקן את המשתה הראשון? האם הבא שהשתחוו לצלם של נבוכדנצר, לכן עוד אחד לא יוכל ולא ישתחווה, זה התיקון? האם הגג לא הרגו את הגג ולקחו את השלל, ולכן במגילת אסתר בביזה לא שלחו את ידם? האם זה מתחיל מהתחפושות של יעקב ועשיו בכלל? שיעקב התחפש וכתוב שנפרע לו בשושן הבירה, זה קשור לשקרים של יעקב, ואתה להתחפש חזרה כמו התחפושת של יעקב? האם זה קשור לחטא אדם הראשון? מאיפה לוקחים את המגילה? מאיפה מתחיל הסיפור הזה? כמה ראשי תיבות הם ארוכים? האם אתה רואה, זה רק הסיפור של פה? רב צדוק, נגיד, פתחנו את זה, רב צדוק אומר, למה אחשוורוש מרדכי הציל אותו? יותר טוב שיהרגו את אחשוורוש ונסתה לחזור הביתה. הוא אומר דבר, אל תיעלבו ממני. כותב רב צדוק, הפרסים הם קמצנים. אם יש לו פרסית מכילה מראש, כותב, זה גמרא מפורשת, שיש קליפה צרות עין בפרס. הפרסים, עם ישראל בפרס, נקבל תכונות של קמצנות, שגם המשתה של אחשוורוש, כביכול הנדיבות שלו, זה הכל בשביל הקמצנות, בשביל לדאוג לעצמו. הוא משחק אותה כאילו הוא איש האהבה הגדול. הרי משתה התחיל מראש חודש ניסן, כתוב במדרש 180 יום עד ג' בתשרי, עוד 7 ימים משתה שני, למה נמצאים בשושן? מי צום גדליה 7 ימים, יום כיפור, לובש בגדי כהן גדול וכלי המקדש. הוא אומר, אני הכהן גדול, אני איש האהבה של העולם, ואנחנו מתחפשים את פורים חזרה, לוקחים את בגדי הכהן הגדול חזרה אלינו, יום של אהבה ואחווה. אבל יש הרבה... אז רב צדוק מסביר שלכן מרדכי הציל את אחשוורוש. למרות שהוא לקח את הבת שלי או את אשתי לפי הגמרא, אני בכל זאת אציל אותו. אני לא יצר עין, אני אדם נדיב בעולם. הוא הבין שזה הפגם שצריך לתקן. יש הרבה סיבובים בתוך המגילה. הרבה, זה קשור ל... שמרדכי יהיה בן שמעון בן קיש, זה קשור לשאול, שאול בן קיש. הסיפור עם הגג. זה קשור להמון המון סיפורים. ככל שאתה יותר גדול ויותר עמוק, אתה מתחיל לראות יותר תהליכים באומה, זה ספר אורות. לראות איזה תהליך בעולם, תהליך של פמיניזם, תהליך של לאומיות, תהליך, כל מיני תהליכים עולמיים, להבין איך הקדוש ברוך הוא הולך להתגלות דרכם בגאולתם של ישראל, להבין מה השם האלוקי שיש מתוך כל סיפור, מה האות של הראשי תיבות שלך, שאתה מצליח להוציא ממנה. ורק נדגים לכם את זה בפשטות, בשפת אמת למטה. מתי צריך לשחרר אתכם? ב-10:15? בוא נגיד אותו בשפה שלי. מאיפה התחילה הגזרה? כל החטא של עם ישראל. מה היה החטא שהתחילה במגילה בגללו, לפי הפשט? הסעודה, נכון? ככה מתחילה שנהנו מהסעודה של אותו רשע. אפשר להגיד לא על זה שאכלו, אלא על זה שנהנו. מביאים לך, כמו שרבו בן ססון, שבעזרת השם כמובן אני מזמין בשמו, שבוע הבא כנראה את הברית הכי גדולה שהייתה בעולם, אני חושב, באלפי שנים האחרונות. אני חושב עושים את זה בענייני האומה, אחרי 18 שנים, הבן של הרב אורי ססון, נראה לי יהיה ברית מתישהו. אמרתי לו, גם אם אתה לא מזמין אותי, אני בא, לא מעניין אותי שום דבר, כמה דמעות הורדנו עליו של הילד הזה. והרב אורי ססון אמר דבר מאוד מאוד... שרתי על מה אמרתי להגיד את שמו עכשיו. טוב, אני זכר תוך כדי, זהו, ברח. ברוב התרגשות של הסיפור, שכחתי. אז... מאיפה, מה דיברנו? מאיפה התחיל המשתה? מאיפה התחילה הגזרה? מהשנינו הסעודה. אומר רב אורי ססון, זו, חיברתי, נכון. מביאים לך מלצר, מביא לך בסעודה שמה. עם מזלג מבית המקדש. אומר לך, אתה רוצה או פושניצה. איך יכולת ליהנות בסיטואציה כזאת? מי שיכול ליהנות שמה, כשהובאו לך מכלי המקדש, את השניצה שלך, זה מה שלא הבנת שום דבר בעולם. אז התחלת הגזרה זה מהמשתה. אז תוך כדי המשתה כבר, הקדוש ברוך הוא מתחיל, נקרא לזה, להרוג את עם ישראל. זה בסוף לא, אבל עקרונית, מה קורה תוך כדי המשתה כבר? החטא, מה עושים? הורגים את ושתי. מי אומר למלך להרוג את ושתי? הוא אומר ממוכן, זה המן. נכון? פה המן מתחיל לשמוע ממוכן, זה המן. המן מתחיל להתגדל, להיות היועץ הקרוב של המלך, והמשך הולך עוד לגדול ולהרוג את היהודים. זה קו הגזרה. עם זדונות, חוזרים אליהם בתשובה מאהבה, זה נעשה לזכויות. פורים מאהבת הנס הזו בתשובה, זדונות נעשים לזכויות. כלומר, צריך שהחטא עצמו יהפך להיות זכות. איך זה קורה? אני אסביר את זה בשפה שלנו, ואחר כך נתן השפת אמת להסביר בשפה שלו. אני מתעסבן פה על מי שנותן לאגרוף שובר לו את המשקפיים. היא נוסעת אחרי השיעור לפתח תקווה לתקן את המשקפיים. ביקשה פה איזה רכב ממישהי, מחר היא נוסעת לתקן את המשקפיים בפתח תקווה. אני מתחרט, חוזר בתשובה שלי, אני מתקשר אליה, אומר לה, מחילה, וזה לא התכוונתי, התפרצתי, לא שרדתי בעצמי, תמחלי לי, היא מוכלת לי. ואני אומר לה, את נשמעת בנסיעה. היא אומרת, כן, אני בפתח תקווה, הלכתי לתקן את המשקפיים, שברת לי אתמול. אמרתי, וואלה, אני חייב דחוף משהו, שיביאו לי משהו בפתח תקווה דחוף, אני חייב עכשיו. והיא בסוף תביא לי את הדבר, כלומר, הזדון עצמו יפך לי לזכות, זה זדון נתיב לזכויות. אומר השפת אמת, תראו איזה יופי. עם ישראל חטאו, עכשיו מתחיל שני קווים מקבילים, קו אחד של הגזירה. המן הרשע הולך להתגדל, להרוג את עם ישראל. אונליין, מה קורה? המן אומר להרוג את המלכה, ואז ימצאו מלכה עוד כמה חודשים, מלכה חדשה, זאת אסתר. ויום אחד אסתר הזאת תושיע את עם ישראל, נכון? בתוך כדי המשתה, מה שגורם לגדל את המן זה גם מה שגורם לגדל את אסתר, במקביל, הרגע של ושתי. בשנייה שעם ישראל יצומו ויתקנו את המשתה, את ההנאה מהסעודה של אחשוורוש, באותו רגע הקווים המקבילים יתחברו ותבוא הגאולה. תוך כדי הזדון שאתה עושה עבירה, הקדוש ברוך הוא מכין לך תוך כדי בלייב, שאם תתקן שהגאולה שלך תתחיל מההתחלה. ככה העולם מתנהל. זה העיניים של פורים. אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לדלג קצת, אז הבנו קצת פורים, גילוי הפנימיות של העולם. זה מקרא מגילה. להבין, אצל אולי נושא השיחות הוא מתקשר, אדם מתכנן לפעמים בפורים, בנים איפה להיות, לפעמים הוא נתקע בדרך, נפל איפשהו שדוד בדרך, נרדם, שחרר את העולם, הכל בסדר, העולם מתנהל בכל מקרה בלעדיך, קצת המבט של פורים על המציאות. לא משנה לאיפה תלך, לאיפה תתקע, אם תגיע או לא תגיע, הכל בסדר. המציאות היא ראשי תיבות, גם דבר קשה אחד, יום אחד תבין איך הוא היה חלק מהראשי תיבות של ההתגלות הקדוש ברוך הוא אליך. בוא נהפוך הדף, נדבר קצת כמה מילים לסיום על גילוי הפנימיות שלנו. שתמיד השיעור, בדרך כלל בעולם גילוי הפנימיות, רוב התורות שיכתבו גילוי הפנימיות ידברו על נכנס לאן יצא סוד. שכל מגילת אסתר היא דרך משתאות. סתם שאלה, נראה אם הבנתם את שפת אמת שאמרתי. המשתה שאנחנו עושים זכר לאיזה משתה זה? תחשבו, כמה משתות יש? יש ארבע משתות בסעודה, המשתה הראשון 180 יום, המשתה השני רק לשבעה ימים לזה, המשתה הראשון של המן עם אחשוורוש ואסתר, והמשתה השני שאז תולים את המן. אז בדרך כלל סתם אדם רגיל, מה הוא יגיד איזה משתה? זכר לנס, המשתה השני של אחשוורוש, שהרגו את המן. לפי השפת אמת, זכר לאיזה משתה זה? הראשון. זכר לחטא, אנחנו עושים סעודה על החטא של עם ישראל, שבסוף החטא הזה ממנו בסוף נבנה את המקדש השני ודריווש מהחטא של ישראל הכל התגלגל בסוף. אז דיברנו, בדרך כלל מדברים על גילוי הפנימיות, מדברים הרבה על היין ועל המשתאות, שבנות הן פחות בקטע הזה, למרות רבי מצווה מודית שאומר, חייב איניש לי בסומי בפוריה, להתבשם מהפורים, מהאור הזה, מהערה הזאת, מי שמבין אותה, הוא יכול להיות שיקור בלי לשתות כלום. להבין שלא משנה, הוא בכלל סתם בן אדם בא, עשה לי משהו רע, אבל הקדוש ברוך הוא יפעל דרכו, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, שרים רדפוני חינם, הוא מדברך פחד לבי. השרים סתם רדפים אותי. אתה, אני פוחד, מה אתה רוצה להגיד לי? מה הדבר שאתה מדבר איתי דרך המציאות? והקדוש ברוך הוא בכל מקרה רוכב על העולם, מזה אפשר להתבשם. ואפשר לגלות את הפנימיות גם מה, אני חושב, ממה שאני שומע מאשתי, שגם במדרשות יש גילוי הפנימיות הרבה פעמים בפורים. יום של קצת הסרת מחיצות. אבל אני רוצה לדבר על גילוי הפנימיות, היותר שיותר נוגע אליכם אולי. זו שיחה של הרב ליכטנשטיין, שיחה מאוד מאוד חזקה, שהוביל פעם בישיבת הגוש. משתי הדמויות המרכזיות במגילה. היינו אומרים מרדכי ואסתר, או אחשוורוש ואסתר, או משהו מאמן ומרדכי. הוא אומר, שתי הדמויות המרכזיות זה אסתר ואסתר. אסתר הראשונה ואסתר השנייה, שאין שום קשר ביניהם. אסתר הראשונה נסתרת לגמרי. נראה, ותלקח האישה ואת המלך, ותוקה. היא לא מתערבת במציאות בכלל. בכלל, זה לא ברור בדיוק. אפילו למה עד כדי כך? היא לא מוכנה לא להתארגן לקראת המלך. מה שאומרים לה, התח, שעשגה, זה... כל התחילת המגילה, אף אחד לא יודע מי... רק את מאמר מרדכי אסתר עושה, הוא שם לא רחוק ומעביר מדי פעם מסרים, שומר עליה, לא יודע מה הוא עושה לה. היא לא ניסתה להיות מלכה, היא לא רצתה להיות מלכה, איכשהו נהיית מלכה פתאום משום מקום. ואז הגזרה של המן. מה קורה אז? ישר יוצא את דבר המלכות משם המלך, חתום בטבעת המלך, להרוג את כל היהודים. כל מקום שזה מגיע, העיר שושה נבוכה, שם מומחי ומספד, שק ופרוצה לרבים. מה קורה אז? מרדכי ישר מתחיל לצעוק ברחובות, עם שק ואפר. בא השליח להגיד לאסתר שדוד שלה, או הבת שלה לפי הגמרא, ככה ברחובות. היא שולחת את השליח, מה קרה? למה אתה בוכה? שולחת לו בגדים, אין לו בגדים למרדכי. היא לא יודעת שיש לו בגדים, אתמול היה לו בגדים, זה לא שנגמרו לו הבגדים אז הוא לובש שק. מה היא אומרת לו? היא שולחת לו בגדים, הכל פה. ההנהגה היא בהסתר, הכל בהסתר. עזוב, למה לעשות בלגן? כל הפעולה שלנו היא פעולה פנימית, אנחנו לא רוצים לגלות את הפנימיות. צריכים להישאר צנועים כל הזמן. ושם נקודת המהפך. שמרדכי היהודי אומר לה, מי שאני זוכר, יש שם דו-שיח פעמיים. בהתחלה הוא מספר לה, שולח לה את דבר, את הפתק שמתפרסם ברחובות, את הפתקים להראות היהודים. וידיים היא לא, היא אומרת לו, לא נקראתי לבוא אל המלך, זה מסוכן, איך אני אין לי מה לעשות? אסתר הפסיבית, החלשה, שאין לה שום יוזמה במציאות. ואז פה נקודת המהפך של המגילה. שאומר, אל תדמי לבוא הרבה את המלך מכל היהודים. רווח ועצה לעמוד בכל מקרה. אל תדאגי, הקדוש ברוך הוא בכל מקרה הושיעת ישראל. השאלה אם את תהיה חלק מהראשי תיבות האלה או לא. בכל מקרה הגאולה תבוא, השאלה אם את תהיה שותפה בעסק. באותה שנייה, היא מתהפכת מהקצה אל הקצה. מתחילה לפעוד על מרדכי. מזמינה את המלך למשתה ראשון ומשתה שני. סתם שאלה, למה שני משתאות זה שאלה קשה באמת? למה, זה כמה מהלכים, למה לא במשתה הראשון היא כבר אמרה למלך, נמכר נוני ועמי להשמיד להרוג ולאבד? למה חיכתה ללילה הוא שבו היה מהפך? אולי חיכתה לאיזה סימן? אוקיי, הגמרא שואלת, למה אסתר הזמינה את המן עם המלך לסעודה? הגמרא מביאה, אני חושב, 17 הסברים. מה הייתה הטקטיקה של אסתר שהיא חשבה? סתם שיהיה באזור איך שאולי נמצא איזו הזדמנות ניפול עליו. או שהמלך יקנה, אולי שאסתר מתחילה לקרב את המן, אז המלך יהרוג את המן בגלל זה, בגלל קינה והמן. או שתמיד כשאדם הוא על הגובה, אז אחר כך הקדוש ברוך הוא מפיל אותו. או שאסתר אמר לקדוש ברוך הוא, סבבה, אתה לא רוצה את עם ישראל? סבבה, אני גם ימן, מה תעשה עכשיו? אני גם ימן עכשיו. יאללה, בוא נהרוג את עם ישראל. עשתה לו תרגיל לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בספרים. כל מיני הסברים. הגמרא מספרת שאליהו הנביא, אחד המורים פגש אותו, נראה לי רב אמנונה. אמר לו, עזוב את כל התנאים והמורים, 15 שיטות. מה באמת אסתר התכוונה? אמר לו, היא התכוונה לכל הטקטיקות של כל התנאים והמורים אמרו. יש? את כל החשבונות היא עשתה ביחד אסתר. אסתר נהיית פתאום האסטרטגית הכי גדולה שיש בעולם. הפסיבית, הילדה, הנערה שאין לה שום אמירה ושום עם ושום... בשנייה אחת יכולה להיות הכי פעילה בעולם. בסוף, ותכתוב אסתר, אסתר המלכה ומרדכי היהודי, את כל דברי המגילה, אסתר כותבת, היא שולחת לחכמים, קבעו לי לדורות, מרדכי פתאום נהיה קצת יותר שקט, ואסתר מנהלת את העולם. זה חג פורים. חג גילוי האסתר. זה הצניעות והפריצות, זה הנושא של המגילה. אני אעשה לכם קצת קסמים של רב צדוק. כל הגזרה הייתה בגלל שאסתר הייתה צנועה, נכון? כי היא לא אמרה את המוות מולדתה. אם היו יודעים שהיא יהודיה, אמר לא היה גוזר להרוג את היהודים, נכון? אם המלכה יהודיה. כל ההצלה מתי הייתה? שאסתר באה לפריצות אל המלך, נכון? אז הכל הפוך. יש שלב שבו הצניעות טובה, שלב שבו הפריצות טובה. הפריצות שלה הביאה את הישועה והצניעות שלה הביאה את הגזרה. יש שלב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, חלס. נגמר שאתם בחושך, אתם סתויים את מאמר המלך, אנחנו עושים כל הזמן, מאמר מרדכי, את הקדוש ברוך הוא. תתחילו לפעול בעולם לבד. הרב ליכטנשטיין, אתה קורא את המאמר, אתה יכול לשמוע את הצעקות במהדהדות, איך הוא צועק את זה. הוא אומר, הוא מדבר, שיחה מאוד מאוד חריפה, שהוא אומר, אל תמלטו אתם מבית המלך, מכל היהודים, אתם בישיבות, הוא אומר, אתם לא יודעים מה המצב של עם ישראל, אתם יודעים, אבל זה לא מעניין אתכם. אתם חושבים, רווח והצלה יעמוד עכשיו במקום אחר. הוא אומר, אתם עושים כל שביכולתכם לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, להציל את המשפחתיות בישראל, לדבר שיחה חזקה, הוא אומר, אל תגידו שלא ידעתם. הוא אומר, פורים זה יום של כמו קריאה כזאת לכל אדם, כל מיני דברים מסתרים שבו, להתחיל להוציא הכי רוח חוצה ולפרוץ, להוציא את הניבים של הקודש, להתחיל לגאול את ישראל, שנזכה פורים שמח איתו.